ערב טוב, ערב טוב. בואו נראה רק שהמצגת שלנו עובדת. אופס, לא. נתי, נראה לי שזו משימה שלך. זה לא מדבר עם זה. עליך. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו בעזרת השם חוזרים לשגרה. לא חוזרים, ממריאים לקראת שבועות, אבל אנחנו כאן בימי רביעי, ב9, באופן קבוע. ונראה גם המצגת איתנו. נעבוד על זה. השיעור הערב מוקדש לעילוי נשמתו של הרב ישעיהו אדרי, זכרונו לברכה, ראש ישיבת הכותל הראשון, ישיבת ההסדר, שהובא למנוחות ממש לפני שעה קלה בירושלים, ונדבר עליו עוד בהמשך. אני רוצה להודות כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור, שכבר עובד על התיקון ליל שבועות במחתרות, כרגיל, בעזרת השם, לאביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, לצחי מגנזי ואנשי חל שלמה ומכללת הרצוג שמארחים אותנו פה ככה כל שבוע, עמי פייקובסקי על הכיבוד. אנחנו משודרים בשידור חי, למי שלא יודע, יהודה ודיני גרובייס משדרים אותנו באדיבות קרן דניאלי, ונשמח לדעת מאיפה אתם צופים בנו בארץ ובעולם. ואפרופו עולם, למעוניינים, אני לא קוראת לכם לנסוע במיוחד לניו יורק ולפילדלפיה, אבל בימים הקרובים אני שם בעזרת השם, למען האמת ממש הלילה אנחנו טסים בעזרת השם להרצאות בפילדלפיה ובניו יורק. אם יש לכם שם קרובים ויקירים, או אם אתם משם, אפשר לקבל את הפרטים המלאים. השיעור בשבוע הבא כרגיל ביום רביעי, זה גיחה קצרה. עכשיו יש לנו פה שתי הודעות מאוד מרגשות, אפשר להגיד, בפינתנו, פינת המזל טובים השונים. אז הולך ככה. היי סיוון, זאת יעל מאנטוורפן. אני רוצה מרחוק כאימא להגיד מזל טוב לתאומים המדהימים שלנו, איילה וצבי, שהם השנה בארץ וחגגו 22. שתרוצו כצבי וכאיילה לעשות רצון השם, איילה תהיה באולם בזמן שתדברי. אז מזל טוב איילה ו-Welcome to Israel, בהחלט זה הזמן. אבל זה עוד כלום. כזה דבר עוד לא היה לנו בפינה. יש לי סיפור מיוחד למדור המזל טוב. סיפור של קלה לפני חתונה, שמגיעה קבוע לשיעור עם חמותה לעתיד, עם האמא של החתן. אני מאוד אשמח אם סיוון תוכל לאחל לקלה רוויה שרלו, ולאמא של החתן, דליה מור, מזל טוב לקראת החתונה, ושימשיכו לבוא יחד לשיעור. תקשיבו, זה יחסי קלה וחמות, באמת מופלאים, מזל טוב. נאחלת לכם עד 120, שתמשיכו לבוא לשיעור ביחד וכזאת חברות. תודה רבה. טוב, פרשת השבוע היא פרשת אמור, ויש בה 63 מצוות בסך הכל, 39 מצוות של לא תעשה, 24 מצוות של עשה, זה ועוד זה, זה יוצא 63, זה לפי המניין של ספר החינוך, שזה בעצם כ-10%. מתוך התרי"ג, מתוך ה-613, יש פה חבילה של מצוות, מה שאומר שאנחנו לא מקיפים היום ולא מתיימרים להקיף היום את כל הפרשה, לפעמים יש לנו יומרות כאלה, הפעם נתמקד. אם ננסה לרדד אותה קצת, את הפרשה, לעשות אותה מתומצתת, אז היא מתחילה בנושא הכהנים, לא ניגע בזה, אמור אל הכהנים, בני אהרון, איסורים רבים, מצוות רבות שנוגעות בכהונה, איסורים שחלקם חלים עד היום, וזה ממשיך אל החגים, פירוט מאוד 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 נפלא ומפורט. נתי טוען שעכשיו זה יעבוד, בוא נראה, הופ, ולא ראינו, הופ, יש לנו את זה, ויפה מאוד, תודה רבה, מושלם, 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 תודה. רגע, אל תעשה ספוילרים, הם כבר יודעים על ספירת העומר, חכה, לך אחורה, 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 תמשיך קדימה. אוקיי, כל הפרשה הזאת נקראת פרשת המועדות, מה זה אומר? פירוט באמת מאוד מאוד יסודי של מעגל החיים שלנו, ממש לאורך השנה, כל חג. לפעמים אנחנו קצת שוכחים אפילו את הדברים הבסיסיים ביותר על החגים. רגילים אולי למדרשים או לדברים שהגננת אמרה, או מהבית ספר, או כל מיני הלכות, או מסורות משפחתיות. וזה נורא יפה לראות שחור על גבי לבן את הבסיס של החגים. למשל, הפרשה מחזירה אותנו, כן, להלכות, או אפילו זה עובד, לזה לא ציפיתי, תשמע, שיחקת אותה. תודה רבה, תודה רבה, מושלם. אוקיי, אז לדוגמה, כן, אני מקווה שאתם כן מרוכזים. אנחנו רואים שחור על גבי לבן, פסוקים מפורשים, שמדברים איתנו על ראש השנה. ראש השנה למשל נקרא יום תרועה, ממש ככה, בתורה, שחור על גבי לבן. יום הכיפורים נאמר עליו, והניתם את נפשותיכם. זה סתם, זה תמיד מעניין לקבל בשלב הזה של השנה, לקבל תזכורת לזה שיש יום כיפור בעולם. כבר התרחקנו והתבלבלנו, אבל ככל שאנחנו מתרחקים מיום כיפור, אנחנו גם מתקרבים אליו. וזה תזכורת ככה בתקופה הזאת של אייר. וסוכות, כל ארבעת המינים, כן? לקחתם לכם את הפרי עץ הדר, והכפות תמרים, ועץ, ענף עץ אבות, וערבי נחל, ובסוכות תשבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם, כל זה בתורה. לפעמים שוכחים כמה זה בסיסי וכמה זה מופיע בתורה. אנחנו נתמקד במה שאקטואלי. יצא שאת פרשת אמור קוראים בתקופה הזאת, שבה הפרשה ממש רלוונטית לחגים שעוטפים אותנו, והיא עוסקת בדיוק בתקופה הסופר ייחודית שאנחנו נמצאים בה. יש פרשנים שטוענים שמפסח עד שבועות זה סוג של חול המועד ארוך. קדושה כזאת מיוחד, זה לא סתם חול, זה חול המועד בין פסח לבין שבועות, וזה התקופה שבה אנחנו נמצאים. הפרשה מתחילה ומדברת איתנו על פסח, כן? בחודש הראשון, ניסן זה החודש הראשון, אלה מועדי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון זה ניסן, ב-14 לחודש, לא מזמן, אנחנו זוכרים, י' בניסן, בין הארבעים פסח להשם, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות, שחור על גבי לבן בתורה, עד היום אנחנו צאצאי הצאצאים של אותם עבדים שיצאו לחירות, שבעת ימים מצות תאכלו. פסח מאחורינו, הפרשה ממשיכה ומספרת לנו, על התחנה הבאה, ספירה, אנחנו צריכים לספור לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות זה צריך להיות, ואנחנו בעיצומן של שבע השבתות התמימות, לא סתם, אתמול בערב, 25 ימים, נקודת אמצע, בין פסח לבין שבועות, זה הרי 50 יום או 49, 7 שבועות, נקודת האמצע, אם מישהו רוצה לשים את עצמו בפרספקטיבה, קבל פרופורציה, כמה עבר מפסח וכמה עבר לשבועות, אנחנו בדיוק באמצע של, זה זמן טוב להסתכל ככה מסביב, לראות איפה נמצאים, וזה לוקח אותנו, חג השבועות אפילו לא מוזכר בתורה בשמו, הוא רק מקבל את תכליתו מזה שהוא הקצה של ספירת העומר, אנחנו סופרים 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם, וקראתם בעצם היום הזה, נקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. עצם הידיעה, מה שעשינו עכשיו הוא כאילו פשוט, בכלל לא פשוט. קל לשכוח את זה, אתה שומע בחדשות, כזאת כותרת וכזאת כותרת, וזה עכשיו הכי חשוב, וזה עכשיו הכי חשוב, הכל חשוב. עצם הידיעה שזה הדופק שפועם עכשיו, זה מלפנינו, זה מאחורינו, אני חייבת לגלות ברמה האישית, עד גיל די מבוגר, לא ידעתי שהדופק הזה פועם, וזה דבר די לא חיובי לחיות בתוך משחק, כשאתה לא בכלל מבין את הכללים שלו. יש משחק מסביבך ואתה בכלל לא בסיפור. העובדה שהדבר הזה קורה עכשיו, כן? אנחנו כבר עושים דבר גדול, למקם את עצמנו על המסלול הזה. עכשיו, לאורך השנים, לרובד הזה של התורה, נוספו הרבה מאוד תחנות, הרבה מאוד שכבות. מקום אחר בתורה מספר לנו, שחודש אחרי פסח, רגע, אם פספסתי את הנקודת התחלה, אפרופו משחק, כן, אתה צריך להיות על הסטארט, פספסתי את הנקודה של הסטארט, פסח שני, קבוצה של אנשים שלא הייתה בפסח, שואלת למה ניגרה, ואומרים להם, אפשר לתקן, אפשר לקפוץ על העגלה לעבר הקדושה, אפשר לעשות פסח שני, זה הולך להיות ביום ראשון הקרוב, בי"ד באייר. תעלה לרכבת, תמשיך לנסוע. זה רובד אחד. עוד נקודה, כמובן, שבתקופת חז"ל נוספה לתקופה המיוחדת הזאת, למה לא מתחתנים בתקופה הזאת, ויש עוד הרבה מנהגי אבלות שונים של ספירת העומר, תלמידיו של רבי עקיבא, בתקופה הזו 24,000 נפטרו, כי זה לא כתוב בתורה שבכתב, אבל הם היו לומדים של התורה שבכתב, הם היו כבר תלמידים של רבי עקיבא, של התורה שבעל פה, ואותו רבי עקיבא שאומר, שווהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זאת משנת חייו, תלמידה ואת המסר הכי יסודי לא קולטים, אז אתם לא תלמידים של רבי עקיבא, הם לא נהגו כבוד זה בזה, כך אומרים לנו חכמנו, ונפטרו ממגפה בתקופה הזו של השנה. הם לא הרביצו אחד לשני, הם לא רצחו אחד את השני, הם לא עיקו אחד את השני, הם רק לא נהגו כבוד זה בזה. מאז תקופת ספירת העומר היא תקופה של זיכוך המידות, של תיקון המידות, יוצאים חירות פיזית במצרים אל עבר חירות רוחנית בהר סיני, וכל השבועות האלה הם תקופה של תיקון. אנחנו מנסים להבין את הכלל שתלמידי רבי עקיבא פספסו. תקופת התיקון הזאת שלחה לי אחת ממאזינות השיעור קטע מקסים של הרב קוק, היא שלחה לי אותו בשנה שעברה, ולא הספקנו לדבר עליו בשנה שעברה בספירת העומר על תיקון המידות, אבל כמו פסח שני ואפשר לתקן וכולי, מצאתי את זה השנה, זכרתי את הקטע הזה, ואני רוצה להביא לכם אותו, הוא הכי אקטואלי גם השנה, בהקשר הזה של כבוד לזולת. אנחנו בספירת העומר מתקנים, עובדים קשה על המידה הזו, לא סתם קוראים את פרקי אבות, את מסכת אבות, שכל כולה עבודה של האדם על מידותיו, גם בתקופה הזאת. ותראו משפט שאומר רב קוק, מאוד מאוד נוקב על טבע האדם, מבחינה פסיכולוגית, שנדע לצערנו, כן? זה לא מאוד מחמיא לנו כבני אדם. שימו לב. הרבה צריך האדם לעמול עד שיצויר לו כראוי שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. אדם צריך לעבוד מאוד קשה כדי להבין שהוא לא היחיד בעולם הזה. וכשידע זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את בוראו. אם כן, מה שאהבת לרעך כמוך היא כוללת כל התורה כולה, היינו גם כן יסוד האמת ודעת השם יתברך. ואהבת לרעך כמוך, הפסוק המלא זה, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה הקשר? אומר הרב קוק, ברגע שאתה מבין שיש זולת, מזה אתה גם יכול להבין שיש השם, שיש משהו חיצוני לי. קודם כל ברובד הגשמי לראות שיש אנשים אחרים, ואז להבין גם את מה שאי אפשר לראות, שגם הוא קיים ונמצא, ואתה צריך לכבד ולאהוב גם אותו. אבל המשפט הראשון, לדעתי הוא ממש סקופ. הרבה צריך האדם לעבוד כדי לקלוט שיש עוד מישהו חוץ ממנו בעולם, שיש עוד מציאות. זה לא מאוד מחמיא, אבל כמובן שזה גם די נכון, וזה הולך ומחמיר מימיו של הרב קוק לימינו. בעיקר, יש על זה המון המון מחקרים פסיכולוגיים, אדם היום מתחזק שתי זהויות, כולנו עם קצת סוג של דו פרצופיות. יש את החיים, את האישיות שלי, ויש את האישיות הדיגיטלית. זה לא אותו דבר. שם אני בוחר מה להראות ומה להעלות. לפעמים זאת סתירה מוחלטת בין איך שהכיור נראה לבין מה שאני מעלה, בין הרגשה שלי לבין הפרצוף, בין הצרכות על הילדים לבין התמונה שלהם מחייכים אחרי שצרכנו עליהם וכו' וכו'. כך שלעבוד על האישיות זה קשה, לעבוד על האישיות הדיגיטלית זה כולנו כל הזמן עושים, נכון? ללטש ואיך אני נראה ומי עשה לי ומה וכמה עשו ואיך וכו'. וצריך לעבוד הרבה, אומר רב קוק, לצאת מהעולם הזה של העצמי ולהבין שיש עוד בן אדם. על פי הקבלה, על פי החסידות, הימים האלה, כל שבוע יש ספירה אחרת שמתקנים ועובדים על מידה מסוימת. אבל אני חושבת שעצם הדבר שסופרים כל יום שעובר, זה לא אני חושב את זה, הרב נרי היה כותב על זה, עצם הידיעה, כי אנשים יכולים להילחץ בספירת העומר, מישהו פה יודע לתקן את המידה של הגבורה שבתפארת, את היסוד שבמלכות. אנחנו, עצם זה, אומר הרב נרי, שאנחנו סופרים כל יום, זאת אמירה אדירה בעידן הזה. זה שאני עוצר כל יום ואומר ליום שעבר וליום שמגיע, שמתי לב שעבר יום. שמתי לב שזה מתחלף. וחמותי היקרה, שהיא מנחת הורים, מדברת הרבה על הנקודה הזאת, הרי מה בעברית, מה זה מעניין, בעברית המודרנית זה התגלגל לביטוי, לא סופר אותו, לא סופר אותך, לא סופרים אותי. היא עשתה לא מזמן, יש כנס בניין שלם בבנייני האומה, והיא נתנה שם שתי הרצאות באותו יום, פורסמה תוכניה, הרצאה אחת, מריבות בין אחים, הרצאה שנייה, היא נתנה את הכותרת, לא סופרים אותי. היא הייתה בטוחה שמריבות בין אחים זה תמיד ההיילייט, זה תמיד הנושא נאמבר 1, בטופ, ולא סופרים אותי, זה לא. הרישום היה הפוך לחלוטין, מעט מאוד אנשים נרשמו למריבות בין אחים, וללא סופרים אותי נרשמו כמה מאות אנשים. היא אמרה, מדהים, זאת תופעת הדור. התחושה, לא רק של הורים, התחושה של הלא סופרים אותי, כמובן, זה לא רק שהבן זוג לא סופר אותי והילדים לא סופרים אותי, קודם כל זה אני לא סופר את עצמי. וספירת העומר אומרת לנו, לא, אנחנו אנשים סופרים. קודם כל את הזולת, אמרנו, אני סופר אותך, זה אומר, אף אחד לא אומר בעברית, הוא סופר אותו, הוא כן סופר את כולם. לא, אנחנו רק אומרים, הוא לא סופר, אני כן סופר אותך, אני מכבד אותך, ואני כן סופר כל יום שעובר. יש לו ערך, יש לו משמעות, ראיתי שהוא עובר. יש עוד תחנה מדהימה בספירת העומר, לג בעומר, פתאום עוד איזה תוכן ככה מיוחד, אחר, רבי שמעון בר יוחאי, נפטר ב-33 בעומר, שבוע הבא, יש לנו שיעור בלג בעומר, אמרנו אנחנו עכשיו כל יום רביעי, גם בלג בעומר בשבוע הבא בעזרת השם, יום של סוד, יום שאומר בעולם הזה יש רבדים גלויים, יש גם רבדים סמויים, יש את תורת הנסתר, גם כשהכל חשוף ושקוף ומהפכות של שקיפות, יש בעומק כל מיני אוצרות נסתרים, וזה רבי שמעון, זה ההילולה שלו בלג בעומר. ובדורנו, בדור המיוחד שאנחנו חיים בו, נוספו עוד ימים, לא חגים מן התורה, אבל מועדים לאומיים, תאריכים שבהם אנחנו רוצים לציין דברים שונים שעברו על עמנו, שזה יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות ויום ירושלים. חשבתי לעצמי, אולי זה רעיון קצת מוזר, ואני אשתף אתכם, שהתאריכים האלה לא סתם נקבעו על ספירת העומר. התאריכים האלה הם תאריכים מעוררי מחלוקת. אפילו פה באולם, ובטח מחוצה לו, יש הרבה יהודים ויש הרבה דעות. ביחס לכל, איפה מה שלא תבחרו? יום השואה. למה הם הלכו כצאן לטבח? למה הם לא מרדו? למה הם לא עלו לארץ קודם? לא, הסיבה לשואה היא כזאת, כי הם עשו, לא, כי הם ככה, כי הם התבוללו, לא, כי הם לא היו ציונים, לא, איפה אלוקים היה בשואה? רגע, צפירה, עומדים, לא עומדים, למה לציין את זה? לא לציין ביום אחר? יום העצמאות ויום הזיכרון, בוודאי, אפשר להסתכל ככה ואחרת, לא רק מחלוקות על יום הזיכרון, גם על האופי של יום העצמאות, מה בכלל האידיאל של המדינה, אני לא מדברת על המחלוקות השנה, כן? הם עוד לא גמרו לריב, זה לא יאומן. הטקס כבר נגמר, והם עוד רבים על מה היא לבשה ומה היא שרה וכמה הוא נעם, וזה די, נגמר הטקס, כאילו זה עוד מייצר כותרות האירוע. אבל לא במובן הפוליטי, במובן העמוק. יש מחלוקות על תורה ועל צבא ואיך לציין את זה, והיחס לירושלים, יום ירושלים, כ"ח באייר, מה זאת אומרת, זה התחלת דגאולה או שזה התחלת דכיבוש? איך מתייחסים לשחרור כל מרחבי ארצנו? למחלוקת הפוליטית הכי עמוקה שלנו כבר יותר מ-50 שנה, יש הרבה דעות. ואולי דווקא בימים האלה שאומרים לנו, רגע, כבוד זה לזה, יש באמת השקפות שונות ומשונות לכולנו, ואנחנו כאילו נבחנים לדעתי דווקא בתקופה הזאת, איך אנחנו מסתכלים, איך יהודים מסתכלים אחד על השני, דווקא בתקופה המתוחה הזאת והתאונה הזאת. אבל בעצם נתנו סימני דרך לאורך המהלך הזה, בין פסח לבין שבועות. אני ברשותכם מתייחס בעיקר לעובדה שבלי פסח אין שבועות, ובלי שבועות אין פסח. דיברנו כאן על הרייטינג של ליל הסדר, ערב פסח, שזה דבר מדהים, זה כמעט 100% רייטינג. הסתכלתי בסקרים, כל הסקרים, שכל ארגון עושה, כמעט 100% מהישראלים מציינים את ליל הסדר. זה דבר פלאי. מה הרייטינג של ספירת העומר? למה הוא צונח כל כך? ומפחדת לבדוק. מה הרייטינג של שבועות? למה הצניחה הזאת? למה אנחנו לא מבינים שזאת חבילה מלאה? איך אפשר להמשיך ולשבץ מפסח את כל הנקודות שדיברנו עליהן, ולהבין שהתכלית היא בסוף מתן תורה. אנחנו בעצם נשארים עם חצי מטבע ביד, ולכל מטבע יש שני צדדים. אנחנו ציטטנו כאן בעבר את ויקטור פרנקל, ניצול השואה המפורסם, ניצול אושוויץ, הפסיכיאטר המפורסם, מחבר הספר "האדם מחפש משמעות", שדיבר, כאמריקאי, דיבר על כך, זה הקשר בין פסח לשבועות, דיבר על כך שלא יכול להיות שבאמריקה יש רק את פסל החירות. כן, Statue of Liberty, אולי יראה אותו בימים הקרובים, אני לא יודעת אם יש לי זמן, אבל זה הסמל של אמריקה, Statue of Liberty, ואומר לנו ויקטור פרנקל, אמריקה לא תשרוד רק עם פסל החירות. אמריקה חייבת לבנות גם את פסל האחריות, Statue of Responsibility, לבנות פסל גם של חופש זה לא מספיק. אם נתבונן על פסח ושבועות, פסח הוא פסל החירות. אבל שבועות הוא פסל האחריות. מה חופש? יצאת לחופש הגדול, ואתם מכירים תלמידים שיוצאים לחופש הגדול? מתקרב, אימאלה. זורקים תהלקותים, ובדיוק שמעתי השבוע לשני מורים שכתבו טקסט מדהים, יש עכשיו אווירת סוף שנה, נכון? אסק כזה, אווירת סוף קורס, כבר זרקנות כזה, יאללה, גם פסח, גם יום עצמאות, וזה יאללה, כבר יער, כבר רואים את הסוף. אז הם כתבו לתלמידים קטע מדהים, מעולם הספורט, יש ביטוי בעולם הספורט garbage time, זמן זבל, ויש ביטוי money time, זה כאילו זמן כסף, זמן זהב, הזמן הכי חשוב. ולפעמים אם קבוצה אחת כבר מנצחת, באיזה נגיד 40 הפרש, לא יודעת, אז אין טעם להמשיך לשחק. אז זה garbage time, נגיד נשארו 5 דקות לסוף המשחק, אז יאללה, garbage time. מורחים את הזמן וברור כבר מניצה, אין טעם להתאמץ לא לאלה ולא לאלה. אבל אם זה צמוד, זה הפרש של נקודה, זה טקו, אז אותם 5 דקות הם לא garbage time, הם money time. כולם נותנים יותר מ-100%, נותנים מעל ומעבר, המאמן, השחקנים, הקהל, השוער, השופט, כולם. כי זה money time, זה עכשיו הכי מכריע. אז אותם מורים כתבו לחבר'ה שלהם, לצוות החינוכי, אתם תחליטו אם האווירה עכשיו זה garbage time או money time. אם אנחנו עכשיו נציב יעדים, התקופה הזאת יכולה להיות מדהימה עד סוף השנה, ויכולה להיות, יאללה, כבר מורחים את הזמן עד שזורקים את התיק למעלה. אז כשזורקים את התיק למעלה, הילדים יוצאים לחופש גדול, זה בעצם לצאת לכלום, באמת לצאת למדבר. אם בסוף המדבר אין איזה הר סיני, אין איזה תכלית, אז היינו נעים עם של קאוץ' פוטטוס כאלה, בטטות קורסה, היינו יוצאים מצרים, ומה אתה עושה עם כל החופש הזה? ושבועות נותן משמעות לפסח. שוב, אין שבועות בלי פסח, כי צריך לצאת ממצרים. אין פסח בלי שבועות. מה שעשינו בליל הסדר זה רק ההתחלה. וזה מה שאומר ויקטור פרנקל. אני מצאתי עוד ביטוי מאוד יפה, במשפט בעצם, מעביר לנו את המסר החשוב הזה. הרב ארז משה דורון, שהוא מתנסח תמיד מעניין וככה בהיר, מגדיר את התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. כך הוא אומר, אין די בשחרור מהרע, התכלית היא קניית הטוב. אין די בשחרור מהרע בפסח, במצרים. התכלית היא קניית הטוב בהר סיני. ובאותה רוח, מעניין שהרבה פרשנים מדגישים את זה. אנחנו לא מספיק רואים את החיבור הזה. הרב יעקב פילבר, ראיתי מאמר מעניין שלו, אומר, בעצם זה עוד נאמר לנו בשורש של כל הדברים, עוד לפני שהתחלנו לצאת ממצרים. לא זכרתי, אבל במפגש הראשון, זוכרים, משה, סנה, הסיפור מוכר, בסנה הבוער, הקדוש ברוך הוא אומר למשה כבר שם, שהוא הולך לקבל את העסקת חבילה של שני הצדדים. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל יציאת מצרים זה בשביל להגיע להר סיני, ולעבוד את האלוקים, לקבל שם את התוכן שלנו, את עשרת הדיברות, את התורה, נעשה ונשמע וכו' וכו' עד היום. ואומרים לנו חז"ל, היציאה מחירות, מעבדות לחירות, לא מושלמת, עד להר סיני, נדמה לך שיצאת מעבדות לחירות, בגלל קריאת ים סוף. העובדה שמצרי לא רודף אחריך, אומרת שאתה בן חורין, נראה לך. אתה לא בן חורין, עד שלא תגיע לחירות האמיתית, וזה בהר סיני. והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, לוחות הברית, עשרת הדיברות, אומרים לנו חז"ל במסכת אבות, אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. אומרים לנו חז"ל, אפשר כל החיים להחליף עבדות אחת בעבדות אחרת. לא היית עבד, אתה כבר לא עבד למצרים, תהיה עבד למשהו אחר. לאיזה אידיאולוגיה, לאיזה שליט, לאיזה משטר, סתם ליצרים שלך, לכל מיני דברים שאתה תמציא או תאמץ. אפשר להיות עבד להמון המון המון דברים, כולנו עבדים של כל מיני דברים. גם בהר סיני אתה מקבל עבדות, אבל זאת עבדות שבאמת מוציאה אותך לחירות. אל תקרא חרות, אלא חירות. החורין האמיתי, להיות בן חורין, בכלל מגיע לנו בקצה של ספירת העומר. כלומר, אם תרצו, אנחנו עדיין במהלך של יציאה מעבדות לחירות. וספירת העומר זה מצווה מאוד מיוחדת בהקשר שהיא באה בבלוק, באה בחבילה אחת. למשל, בן אדם בן 100, מתעורר יום אחד, רוצה להניח תפילין. אגב, קורה, אנחנו שומעים הרבה פעמים, מחבדניקים בעיקר, שמוצאים בן אדם, שהוא מה שנקרא קרקפת, שמעולם לא הניחה תפילין. יכולים להניח לו בגיל מופלג. זה הבדיחה בחבד, שאומרים, מה התפילין הכי מהודרות? זה התפילין שהנחת אותם להכי הרבה אנשים, כן? זה התפילין שלך שהנחת לאחרים. יש אבא של הגברת שרה נתניהו, בגיל 80, אחרי שנים, בגיל 80, היהודי שמואל בן ארצי, ביקש בחזרה את התפילין שלו. סיפור שלם ומרתק מה גרם לו לחזור בתשובה בגיל 80. אז הוא באותו יום יכול להניח תפילין. ספירת העומר, בן אדם מתעורר ביום ה-14, רוצה להתחיל לספור ספירת העומר. בא לי 100 יום לספור. לא כל כך פשוט, לא כל כך פשוט. זאת מצווה עם, כמו פאזל, של 49 חתיכות. אתה אמור לא לפספס יום אחד. יש כל מיני הלכות. אם פספסת ואם נזכרת, אז תברך על זה ולא תברך. אתה יכול להמשיך, לא, נפסלת, יצאת מהמשחק, עם ברכה, בלי ברכה. יש, אבל ההדרגתיות הזאת, כל החלקים של הפאזל הם מאוד מאוד חשובים. עד כדי כך, שאומרים לנו חז"ל, זה כאילו מצווה, אמרנו, הרייטינג שלה לא, היא קצת מזולזלת. ומאיזו זכות זכו ישראל לירש, כן, לרש את הארץ, הווה אומר, בזכות מצוות העומר. על פניו זה נשמע מוזר, אבל אחרי מה שהסברנו, מי שיודע לחבר את פסח ושבועות, שמבין את הקשר ההכרחי, יורש את ארץ ישראל, זה כל הסוד. פיצחנו את הסוד, אם הבנו את המנגנון הזה. צריך להעצים אותו, כי אני לא חושבת שאנחנו מדברים עליו מספיק, ואני בתקופה הזאת הרגשתי, במקום דף מקורות מפולפל, שאני חייבת לחלוק איתכם, ממש שלושה אירועים, שלוש תמונות, זה מה שהבאתי הערב, שלוש תמונות של דברים שקרו לי, מאז שככה נפגשנו בשבועות האחרונים, נפגשנו פחות, ודרך שלוש תמונות פשוטות שהבאתי, אני מרגישה שזה לא סיפורים אישיים, שווה לחלוק את זה איתכם, מקווה שיהיה לזה משמעות גם עבורכם. אני רוצה להתחיל בפסח. ערב פסח, זכיתי להגשים חלום, להרבה עיתונאים יש את מי שהם נורא רוצים לראיין וזה ככה בלתי מושג. ואחד השמות שאני מאוד מאוד רציתי לראיין הרבה שנים זה אביטל שרנסקי, רעייתו של נתן שרנסקי, אסיר ציון המפורסם. 12 שנים היא ניהלה את המאבק לשחרורו בזמן שהוא היה בכלא, אבל מאז שהוא יצא היא בעצם הודיעה שהיא לא מעוניינת יותר באור הזרקורים, והיא בצד, היא בצל, היא לא מעוניינת להתראיין באופן פומבי, והיא די שתקה תקשורתית. גידלה את הבנות, היא עשתה הרבה דברים, אבל לא רצתה לדבר. צריך להבין, קודם היא הייתה, אפשר להגיד, כוכבת תקשורת, כי היא ניהלה את כל המאבק לשחרורו, פגשה את הנשיא רייגן, פגשה את תאצ'ר, את מיטראן, חברי קונגרס, סנטורים, כמובן חברי כנסת, אנשים באום, הרימה הפגנות, הובילה הפגנות של מאות אלפי אנשים, ופתאום כלום. אותי זה מאוד עניין, אמרתי, עברו 30 שנה, מאז השחרור. ותמיד זה עניין אותי, אמרו לי, לא, אביטל לא מתראיינת. עכשיו שרנסקי זכה בפרס ישראל, בשם כל יהדות רוסיה, אפשר להגיד, ואני אמרתי, אולי נוצר איזה חלון הזדמנויות. אז עשינו קמפיין, שרנסקי עצמו תומך מאוד שהיא תתראיין, אז הוא יגף מפה, אני יגפתי מפה, לא ידעתו השוטר הטוב, אני השוטר הרע, בסוף הצליח. ואביטל הסכימה להתראיין, והגעתי, קבעתי איתם אצלם בבית, ישבתי עם שניהם, וזה באמת הייתה הזדמנות מבחינתי נדירה לשחזר איתה היום. את כל הסיפור ההוא 30 שנה אחורה, באמת סיפור פלאי למי שמכיר וזוכר, שני צעירים מנותקים לחלוטין על מסלול התבוללות בטוח, שהניצוץ היהודי ניצת בהם, והם מכירים, מתחתנים, חתונה יהודית ראשונה בחיים שלהם, זה החתונה שלהם. זה באמת דבר מיוחד. אולי צריך להביא את הקגב גם לביצה, וזה יעזור להאיץ פה עניינים, כי זה באמת דבר עזוי. הם הכירו בהפגנות, החליטו שמתחתנים, הלכו לאיזה זקן רב בבית כנסת ארכיפובה במוסקבה, ובאופן בלתי חוקי מהר מהר העמידו חופה, כשהם לא יודעים מה זה חופה, הוא מסביר להם תוך כדי, והם הבינו משפט אחד בחופה, אם אשכחך ירושלים. יום אחרי החתונה, לאביטל היה אישור והיא כבר עולה לארץ, ונתן אומר לה, תחכי קצת, כמה שבועות אני גם מגיע, והנתנה הזאת נמשכת 12 שנים. 12 שנים שהוא במאסר וחלק מהזמן בצינוק ובשביתות רעב, והיא הופכת את כל העולם עבורו, ורגעים באמת מרגשים של מאבק, ושל כל אחד בצד שלו, במאבק שלו, ו... 12 שנים אחרי זה, כשזה מתחיל, והוא מסמל את כל הקריסה, אפשר להגיד את כל יהדות הדממה יוצאת אחר כך, הוא מגיע, פוגש אותה, אומר לה בעברית, סלחי לי שאיחרתי קצת, זה המשפט הראשון שהוא אמר לה אחרי 12 שנה, ועבד על זה הרבה בעברית, ומגיע לפה, ואלפים מחכים לו, ולוקחים אותו לכותל המערבי, והופך לסוג של סמל. ואני שאלתי את אביטל, למה הסכמת? שאלה הראשונה ששאלתי, מה, למה את, מה שנקרא, שוברת שתיקה, ביטויים כאלה שהתקשורת אוהבת. אבל באמת, למה החלטת לדבר פתאום? היא אמרה לי, כי אנשים מתחילים לשכוח, לא את הפרטים שלנו, היא אמרה את הסגוליות. היא תלמידה כזאת של הרב טאו, סגוליות. היא אמרה, המאבק הזה, הרב צבי יהודה קוק הנהיג אותו, עם עוד הרב אלי סדן היה אז בחור צעיר, היה דינמו כזה, הייתה אנרגיה מדהימה, והצלחנו להזכיר לכל עם ישראל את הנקודה הפנימית שלו. היא אומרת, סטודנטים מתבוללים בפריז, במנהטן, פתאום הפגינו בשביל הזכות של שרנסקי, כן, לקבל חזרה את הספר תהילים שלו. היו לו כל מיני מאבקים בכלא, הוא השובט רעב, כל העולם היהודי מאחוריו, מאות אלפים, והיא אמרה, הייתה אז אווירה של ערבות הדדית, כולם ידעו, נאבקו למען יהדות ברית המועצות, שלח את עמי, אנשים הרגישו אז רוממות רוח, הרגישו שאנחנו עם אחד, שיש לנו מטרה. היא אומרת, לפעמים אנחנו הולכים ברחוב, אנשים אומרים לי, אומרים לי ולנתן, נתן, איזה כיף היה שהיית בכלא. אז הוא כזה, לחזור, מה אתם רוצים? וכשמדברים עם האנשים, אומרים, באמת, היה אז איזה רוממות באוויר. היא אומרת, את זה אני רוצה להזכיר, זאת הסיבה שאני מתראיינת. מצוין. זה נכנס לכתבה. הסיבה של שרנסקי לא נכנסה לכתבה. ואני ממש, ממש מצטערת על זה, אני הולכת עם זה כבר כמה ימים באיזה רגשות אשם וקצת מצפון, אז אולי נתחיל לפרוק את זה באוזני הקהל. אני שאלתי אותה למה היא מתראיינת, הבנתם. שאלתי גם אותו. למה הסיפור הזה חשוב? מה כל כך חשוב ב- היום לשחזר? אין כגבי, ניצחנו ברוך השם, העם היהודי הקטן עם הרעיון הציוני ניצח את האימפריה הכי חזקה בעולם. למה עכשיו 2018 זה חשוב לספר את הסיפורים ההם משנות ה-70-80? התשובה שלו הייתה קשה ומורכבת, והוא גם מדבר לא הכי ברור ולוקח זמן ככה להבין את הטיעון ואת המבטא, וזה לא נכנס. מה שנקרא, נשאר על רצפת חדר העריכה. אז אנחנו עכשיו נרים את זה מרצפת חדר העריכה, ואני אספר לכם מה הוא ניסה להגיד שם, ומה שהוא אמר עכשיו, למה אני מצטערת? זה היה הדבר הכי חשוב בכל הכתבה הזאת, באמת. ככל שאני חושבת על זה, זה היה פספוס אדיר שהמסר הזה לא נכנס פנימה. למה? אוקיי, קגב, מישהו פה לאחרונה התמודד עם חקירת קגב, מישהו לאחרונה שם אותו בצינוק, מישהו שבת רעב בשביל להניח תפילין, מישהו ניסה לחשבן בראש באיזה יום שבת ובאיזה יום חנוכה, ולעשות לוח קלנדרי בראש שלו, התשובה לדעתי היא לא. והוא אומר ככה, אני מספר את הסיפור כדי להגיד לצעירים יהודים היום, שהמאבק שלהם יותר קשה מהמאבק שלי. אז אני כזה גם, כמוך, מה? אתה, אני לא עשיתי את כל מה שעשית. הוא אומר, בתוך הכלא, במובן מסוים קל. ההבדל בין טוב לרע ברור. ברור מה שחור ומה לבן, אני צדק והם רשע, אני טוב והם רע. מהרגע שיוצאים מהכלא, לשמור על הזהות שלך זה הרבה יותר קשה. אנחנו בעולם פתוח, גלובלי, ליברלי, ברוך השם, אנחנו לא רוצים לחזור לקגב, אבל כשאין אויב רשע, הרבה יותר קשה לנו. הוא אומר, בלי פרעו, בלי סטלין, בלי היטלר, בלי נבוכדנצר, בלי אחשוורוש, אתה יוצא החוצה, קל לך מאוד לאבד את הראש, להתבלבל לגמרי, הכל, אתה יכול הכל. אף אחד לא אומר לכם מה לעשות היום. אין שלטון שאומר אל תשמור שבת, ואז אתה במסירות נפש. נורא קשה לפתח מסירות נפש. תהיה יום ככה ויום ככה, תהיה גם וגם, תהיה בערך, תעשה גם, וזה, תקנה, תרכוש, הכל פתוח, אחי, מה שבא. היצר הטוב והיצר הרע, בפול ווליום, ביחד, מורבבים. וזה לא אני אומר את זה, הוא אומר, הוא חווה את זה על בשרו. וזה לא נכנס. אני התעצבנתי על עצמי ככה ערב פסח, שזה לא נכנס לכתבה, ובמוצאי פסח התעצבנתי על עצמי עוד יותר. כי קיבלתי הוכחה משמיים, הסתיים ליל הסדר המקסים, היינו אצל גיסתי המקסימה, תודה רבה, ושהערכת את כולנו, ובזמן שאני מצלמת כתבות עם אביטל שרנסקי, הכנת לנו את ליל הסדר, והפוסט הראשון שקפץ לי, נגיד שעה אחרי צאת החג, קופץ עליי הפוסט הבא. ואני אומרת, איי, 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 שרנסקי צדק. מרק צוקרברג העלה אותו, 15 שעות קודם. Our first family Seder. Happy Passover and Easter this weekend. זה מרק צוקרברג. לאשתו קוראים פרסיליה צ'אן, ההורים שלה היו מאגרים מווייטנאם, דרך סין לאמריקה, נפגשו בקמפוס באוניברסיטה, היא לא יהודיה לפי שום דעה, עם שני הילדים הלא יהודים שלהם, הם יושבים עם מצות, וכתוב פה My First הגדה לשני הילדים. ואני אומרת, שרנסקי צדק, איזה עולם מבולבל. פעם אם מישהו התבולל, הוא יצא מהקהילה, הוא לא העלה תמונות שלו עם אשתו הגויה ושני הילדים הגויים שלו עושים ליל סדר. זה רק היום יש. זה מציאות שיש רק היום, בעולם שבו הכל פתוח והכל מותר, וזה מודל לצעירים אמריקאים רבים. אתה יכול הכל, כמובן שלא, אבל כמה מבלבל, כמה לא פשוט. האם זה יותר קשה מחוקר קגב מולך, רשע? שרנסקי אומר שכן. הסתכלתי על התמונה ואמרתי, יו, באמת זה אולי המסר הכי חשוב מכל סיפורי ההירואיזם, כי ההירואיזם שלנו היום, להיות היום במסירות נפש, זה יותר חזק. ואז המשכנו מפסח ליום השואה. ושוב נתקלתי בתמונה במקרה ידיד שלנו שקוראים לו עמיחי שיקלי, הראה לי תמונה שלא עוזבת אותי. ואמרתי, אם היא לא עוזבת אותי, אז אולי שהיא לא תעזוב גם אתכם, אולי נביא אותה, נביא אותו גם לכאן. התמונה הזאת היא מתוך הרצאה שנותן, היה נותן, פרופסור יוסף בן שלמה, זכרונו לברכה. הוא היה מראה את התמונה הזאת כדי להסביר את חוסר הרציונליות של השואה. אנחנו נורא מנסים לנסות לנמק ולהסביר הסברים, כל מיני תהליכים, ראיתי איזה ערכה חינוכית של חיל חינוך השנה, הכל מתחיל כי בגלל פסקת ההתגברות, או כל אחד עם הלקח שהוא לוקח, הימין יודע לתת את הלקח שלו, והשמאל, והפלסטינים יביאו לכם את הנרטיב שלהם, ויהודי ארצות הברית הליברלי, כל אחד והלקח שהוא מפיק מהשואה לכל מיני כיוונים, בדרך כלל שעוזרים לדעה שהייתה לו קודם, ופרופסור בן שלמה ביקש להגיד, זה אירוע לא רציונלי, והוא מראה את התמונה הזאת. התמונה הזאת, הכין את הטבלה הזאת אייכמן, הוא הביא את זה איתו לוועידת ונזה, הוועידה שבה הוחלט על הפתרון הסופי, ופה מסופר, זאת ספירה שיטתית של כל היהודים, לפי המידע שהיה בידיהם, והם מסדרים את כל הרשימה, הכל מיועד להשמדה. גרמניה 130 אלף, זה מדהים, זה לא, זה פסיק מיהודי העולם, בסך הכל, זה לא רוב היהודים, מה זה כל כך מטריף אותך? רק 130 אלף יהודים בגרמניה. ואז הוא ממשיך, בפולין אומר יש יותר משני מיליון, ליטא ובלגיה, צרפת, טורקיה, יוון, שוויץ, רומניה, אוקראינה, עוד איזה שני מיליון, ספרד זה 6,000, את יהודי צפון אפריקה הוא סופר בתוך איטליה ובתוך צרפת כמובן, ופה מגיע הסעיף הכי מדהים שהפרופסור בן שלמה היה מראה, ניסיתי להקיף לכם אותו, בעיגול אדום, בואו נראה אם זה עובד. אתם רואים את העיגול האדום פה באמצע? כתוב פה, אלבניה 200. למה מטריד אותך שבאלבניה יש 200 יהודים? הוא היה שואל, והתשובה, אני חושבת, היא תשובה עמוקה, אי אפשר, זה לא תשובה בשלוף. למה יש פה מישהו, זה לא קרב על טריטוריה, וזה לא אנטישמיות ישנה שהכרנו, וזה לא קרב על כסף או על משאבים, זה בטח לא קרב צבאי, הפוך. תוך כדי שהם הפסידו במלחמה, אם הם היו רק סוגרים את אושוויץ, היה להם אנרגיה פנויה להילחם. לא, תוך כדי המלחמה הם ממשיכים להאיץ את מאמצי ההשמדה. מה מפריע לך? אתה יושב בווילה ונזה בברלין, זה מוצג שם עד היום המסמך הזה, מפריע לך ש-200 יהודים באלבניה חיים, ואתה לא תשקוט עד שגם הם לא יהיו כאן, עד שהעולם כולו יהיה יודנריין, יהיה נקי מיהודים. עכשיו, הרבה משטרים עשו דברים אכזריים, גם סטלין רדף, אבל פה זה דינך למות, אין לך שום אופציה אחרת. אתה לא יכול לעשות המרת דת, אתה לא יכול לבגוד ולעזור, אתה לא יכול לגלות לאנשהו. בסדר, גירוש ספרד. אוקיי, אנחנו מעצבנים אתכם, נעוף למקום אחר. לא, לא, איפה שלא תהיה מתחת השמיים, 200 יהודים באלבניה מוציאים אותי מדעתי. לכן זה הפתרון הסופי, לא החלקי, לא הזמני, הסופי. ופרופסור בן שלמה היה שואל, מה זה אומר לנו? למה הם עד היהודי האחרון אכפת להם? מה זה אומר עלינו? מה רומזים לנו פה? התמונה הזאת לא עוזבת אותי. אני חושבת שאנחנו מדי לוקחים את השואה לכל מיני לקחים פוליטיים ואקטואליים. יש פה איזה סוד, איזה, אני לא יודעת לנסח בדיוק, אבל ודאי זה אומר לנו כאן משהו. מה הייחוד שלנו אם הרוע כל כך שונא אותנו עד כדי השמדה סופית? ואז, מה שנקרא במעבר חד, הגיע עוד רגע, גם מעניין, גם מוזר ומפתיע, אותי לפחות. יום עצמאות, תיאטרון ירושלים פה, חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי, זכיתי לשפוט השנה, יש צוות שופטים בצד, שלא עושים כלום שעתיים, אז אני הייתי אחד מהם, כל החמודים עונים את כל התשובות שלהם, ומי שבאמת מנהל את העניינים זה נריה פנחס, זה שכותב את השאלות, יחד עם יולי אדלשטיין היור, ואנחנו מאשרים מהנהנים, אז זה היה מרתק, ממש מרתק, ונגמר החידון, כרגיל, אלה מחול באו, ואלה מישראל ניצחו וכולי, וניצח עזריאל שילת מישיבת שומריה, בחור מאוד נחמד, וספץ אלוף תנ"ך. כולם התחילו להתפזר. נגמר, כבר די, נקים את תיאטרון ירושלים. פתאום, אני באה ללכת. אני קולטת את התמונה המדהימה הבאה, אמרתי, אני חייבת לצלם את זה, וגם התמונה הזאת לא עוזבת אותי. שוב, אני אומרת, אנחנו בתחנות בין פסח לבין שבועות. מה התמונה השלישית אומרת לנו? זה הזוכה. זה צוות טלוויזיה קוריאני, כן? דרום קוריאה, לא צפון קוריאה, דרום קוריאה. קוריאני, שראיין אותו, מילא זה, ראיין את הסגנים, ראיין את המועמדים מחול, ובסוף ראיין גם את אחת השופטות. הולכים, הם לא עזבו, יש שם בערך שעה. מראיינים ומראיינים ומראיינים, ואני אמרתי, רגע, אני רוצה לראיין אתכם. שימו לב שברקע, באופן סמלי, מופיע הפסוק של החידון, ישראל אשר בך התפאר. זה היה הסיסמה השנה. ניגשתי לכתבת הזאת, אמרתי, תגידי, מה נסגר איתך? הטלוויזיה בישראל לא מראיינת אותו, הוא לא סלב על, בוא נודה, כן? לא בדיוק עכשיו, זה לא זוכה בריאליטי, ומחר, זה לא שעכשיו עובדים על רעיון בלעדי איתו, שובר שתיקה. אז מה הקטע? היא אמרה לי, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שזה הסוד. הישראלים והתנך, זה הדבר הכי חשוב, העם היהודי. אנחנו מקנאים, אתם השראה. איך היא אמרה לי? Inspiration. Your inspiration. We want to understand the secret. For us it's fascinating. אמרתי לה, מדהים. ושוב, לא היה לי נעים לגלות לת האמת. חידון התנך הוא גם קצת קלט, כן? לא גפן וגפן, לא שנינויות של אבשלום. היא ממש מתייחסת לזה בקדושה. ישראל, אנשים מכל העולם, היא מסבירה לי, אנשים מכל העולם לומדים תנך ובאים להיבחן בירושלים, ביום העצמאות. אמרתי, תשמעי, ריגשת אותי, באמת זה היה מאוד, לא הבנתי איפה הייתי, אני ממש. ושוב אני אומרת, אולי הם מבינים, לא כמו התמונה הקודמת, מהצד החיובי, אולי הם מבינים משהו שאנחנו לא מבינים. יש פה איזה סוד לדעתי. אני דיברתי על זה ברדיו, מה שסיפרתי לכם, דיברתי על זה בגלי צהל, אני מקבלת מסרון מאיציק, איציק בן אבי, משרד החינוך, הוא אחראי על החידון, אומר לי, את בכלל לא מתחילה לגרד את מה שקורה. הטלוויזיה הקוריאנית ביקשה רשות מתאגיד השידור שלנו לשדר בחי את חידון התנך. החידון שודר שם, חבר'ה, זה מעלה את הרייטינג, זה ודאי, כמה קוריאנים יש. הסיפור הזה בעיניי, ואני אומרת, שלוש התמונות שראינו, אולי קצת מציבות, עוזרות לנו לקבל תמרורים בדרך שבין פסח לבין שבועות. ההתבוללות הקשה, צוקרברג, העולם פתוח כולו. רק לפני דור עדפו את כולנו, ברשימה שם היה גם הסבא של צוקרברג. קראו לו מקס, והוא הצליח להגר לאמריקה, אבל ברשימה שם היה גם סבא של צוקרברג. כולנו היינו ברשימה הזאת, הסבים של כולנו. וחידון התנך כהשראה, אנחנו יכולים להיות אור לגויים, אם לא ניקח את זה בתור משהו מצחיק, אלא בתור משהו רציני, כי הם רציניים לגבינו. בכלל, טוב, אני המשכתי בשאלות, חשבתי מה היה קורה אם הסבא של צוקרברג היה בא לארץ, והסבא של עזריאל שילת היה מהגר, מה היה קורה? סתם שאלות פתוחות על הגורל המשותף שלנו, מי שקצת יוצא ומוציא את עצמו לצערנו מהגורל. כל התחנות האלה, מובילות אותנו לכיוון אחד, ליעד אחד, הר סיני. אם אתה רואה אותם בתור דברים מנותקים, הכוח זה, מה שפסח ושבועות עושים, זה לקחת אירועים ולהפוך אותם לתהליכים. את כל הימים המיוחדים האלה, לחבר את הנקודות כדי שיהיה לזה איזה תכלית, יש איזה כיוון, והכיוון הוא חג השבועות, הוא מתן תורה. התורה נותנת משמעות לכל התחנות האלה שבדרך. וכאן, באמת בלי, אני ככה בוררת את מילותיי, הבוקר, התבשרנו, ואני מניחה שיש פה בקהל אנשים שזה נוגע גם אליהם, על פטירתו של הרב ישעיהו הדרי, זכר צדיק לברכה, בגיל 84. הרב הדרי ב-67, אחרי שחרור הרובע, לא רק גר ברובע, עיצב את הרובע, הקים שם ישיבת הסדר, ישיבת הכותל, בכוחים, גייס תלמידים, משך צעירים, הביא רבנים, חלום. חלום שמתגשם, היה מתרוצץ ברחבי הרובע עם אבק של ירושלים, בוני ירושלים, תרתי משמע, ובנה שם אימפריה של תורה, ישיבת הסדר מפוארת עד היום, הוא הנשיא שלה, ובאמת מי שהכיר, הבין שכל מסלול חייו זה באמת לקחת את הכל ולחבר לתורה. זה גם מי שיודע, הוא היה גם קשור מאוד לעולם החרדי, וגם קשור מאוד לעולם הציוני דתי, מהאנשים האלה שמצליחים, לחבר את העולמות האלה. הוא היה מאוד מאוד קשור לעולם הלמדני, הישיבתי, הליטאי, אבל גם מאוד מאוד קשור לחסידות. והוא לא היה רב זורם ומגניב שיושב עם החבר'ה בגיטרה, מאוד מאופק, מאוד רציני, אבל כל ליל שבת, ואת זה אני חושבת שמיליונים ראו לאורך השנים, כל ליל שבת הוא ירד למעגל מרגש עם תלמידיו לקבלת שבת ולשירה מהישיבה אל הכותל המערבי. אני חושבת שכל כך הרבה תיירים וישראלים ראו אותו שם. ואתמול בלילה, ממש בערך בשעה הזאת אתמול, אני שלחתי מייל לרב חיים סבטו, תלמידו. מי שקורא את הספרים של הרב סבטו, הדמות של הרב שמלווה את הלוחמים במלחמת יום כיפור, בשלום הגליל, שככה מרימה אותם לעולם של תורה, זהו. וכתבתי לרב סבטו לרפואתו, התפללו לרפואתו של הרב הדרי, ושאלתי אם יש משהו, אם אפשר, מה לדעתו כדאי, יש לו קטעים בספרים וכו'. שלח לי מייל בחזרה, אתמול עדיין. הוא כתב לי, כן, ביום הולדת 80 שלו, אני כתבתי סוג של פואמה והקראתי. ביום הולדת 80, קראתי שיר שהוא משמעותי כל כך עבורי, כרב, כסופר, והוא שלח לי את זה במייל. והערב, ממש עכשיו, בסנהדריה, הוא הקריא את זה שוב, בתור אחד המספידים. ואני רוצה להקריא את הדברים, גם מי שלא הכיר יבין, ושוב יבין את המסר, את הכיוון. אז הוא כותב כך, חבורת נערים ישראלים, בני תורה, בחולצה לבנה וכיפה סרוגה, מבתי מחסה יחדיו מרקדים, שלובי ידיים וביניהם נהרה. לך דודי לקראת קלה, לקבל המלכה אצל הכותל. עיניהם חולמות מקום מקדש, ועל פניהם שכינה שורה. מכל עבר מבטים בוחנים, ירושלמים בקפוטות שחורות, חסידים בשטריימלים, ספרדים מתפילת ערבית שווים, ותיירים בכיפות צבעוניות, מצלמות על כתפיהם תלויות. מי אלה הנערים? ומי בראשם? בלבוש רבני ומגבעת רחבה, עיניים עצומות ועל פניו אורה. האם זה המשגיח, ראש הישיבה? לא ידענו באיזה תואר אותו נחתירה, אבל ידענו, הוא לישיבת הכותל עטרה. הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. הלוח מודעות פתקה, בכתב ידו רשומה. אחר תפילת השחרית על הסטנדר דפיקה, את הישיבה מוביל בשפה ברורה, בחן ובחיוך, בחום בלבביות, לכל פנים, לכל תלמיד פנים להסבירה. הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. וביום הכיפורים הנורא, מלחמת יום כיפור, לבש מלכות ועטרה, חיבק בחום את החבורה, הדוהרת לקרב בשערה. באומץ לב ובכוונה טהורה, חזו בניי שר לאומתם באהבה. מה תואר לא נקרא? הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. על זה אני זכיתי לשמוע הרבה, כי אחד הנערים האלה הוא חמי, הוא אבא של ידידיה, שהגיע כנער לישיבת הכותל, ונסחף בקסם ובחיוך ובאהבה ובהוד והדר של הרב הדרי עם עוד אלפי תלמידים. אני חושבת שגם בגשם השוטף יותר מאלף איש הספיקו להגיע היום כדי להיפרד. והבית האחרון, אני חושבת, הוא הכי חשוב, זה הניסיון שלו לשלב בין הישן והחדש. ביום חמישי לעת ערב, שעת השיחה, הוא חורז מקרא ורמב"ן, הנציב והכלי יקר לו לעזרה. שפת אמת, רמזי קבלה, חסידות במידה. עם הרב צבי יהודה והרב חרלאפ, רב חיים וולוז'ין ורב חיים שמולביץ, ומחשבתו כל הזמן מתעמקת. איך יקשור אלה הבחורים, מבני עקיבא, נפשם תמימה, חלוצים, אוהבי המדינה, עם דורות עבר, עם ישיבת חברון ועולם המוסר? איך ימשיכו הם את השרשרת הנהדרה? איך יוסיפו עוד חוליה אחת בתורה? הוא הקברנית, הוא רב החובל, הוא זיווה, הוא הודה, הוא הדרה. ניסיון לחבר את העולמות ולהבין שאנחנו ממשיכים בעולם החדש, עולם ישן, סימל אותו מאוד. הרב סבתו הקריא את השיר, זה היה השיר ליום הולדת 80, והיום עכשיו פה בהלוויה הוא הוסיף עוד כמה שורות. אנחנו נשמור ונמסור את אותה התורה, בהמשכיות מסורת הדורות הנהדרה, כי היום פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. הרב הדרי באמת מלא ההדר, נפטר באמצע ספירת העומר. ליום הזה קוראים נצח שבנצח. אנחנו לא מבינים בקבלה, אבל אמרו הרבה בהלוויה כמה זה מתאים. מי שככה מחבר את כל העולמות באמת נוגע בנצח, בדרך לחג השבועות, ממש עם חץ שמורה לנו את הדרך, שאליה כל התחנות האלה מובילות. אז שנזכה כולנו, קודם כל לזכור את המסלול, לאסוף את כל הניצוצות שבדרך, בדרך לקבלת התורה. תודה רבה רבה לכם ובשמחות. תודה רבה. לילה טוב. תודה. אביחי לא פה, אבל אני בטוחה שאחרים ישמחו לערבית ליד הבמה כמנהגם.